כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים פרק שני בדף ח', אנחנו נתחיל את השיעור בדף ז' עמוד ב' למטה, בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. אתמול ראינו שהמשנה הלכה א' עסקה בבני העיר ששלחו את שקליהן, כלומר את כל מחצית השקל שנאספו מכל בני העיר, והמטבעות הללו בדרך נגנבו או שעבדו. וחלקה המשנה, שאם נתרמה התרומה, נשבעין לגזברין. כלומר, יש לנו כאן ספק מי כאן התובע. הרי יש כאן את אלו שתרמו, אלו הם בני העיר, יש כאן את השליח שהוא בדרך עם הכסף לבית המקדש, ויש כאן את הגזבר שהיה אמור לקבל את הכסף. בסופו של דבר עלו הכסף לא הגיע ליעדו, ונשאלת השאלה מי כאן התובע של השליח, מול מי השליח אמור וצריך לעמוד, האם מול הגזברים או שהוא צריך לעמוד מול בני העיר. וכאן חלקה המשנה, שאם הגניבה הייתה לאחר א' בניסן, בזמן שהתרומה כבר נתרמה בבית המקדש, הרי שהמאות הללו שהיו בדרך לשם כבר נחשב שהמאות הללו נתרמו, ולכן התובע זה הגזבר, ולא בני העיר, כי בני העיר כבר קיימו את המצווה. לעומת זאת, אם הגניבה הייתה קודם א' בניסן בשעה שנתרמה התרומה בבית המקדש, הרי שנחשב הדבר שבני העיר טרם תרמו, ולכן הם התובעים מהשליח, ואם הכסף הזה לא נמצא, הרי הם צריכים ללכת ולתרום שוב מחצית השקל. מבאר אם כן הירושלמי שכל העיסוק במשנה זהו דווקא בשומר חינם שפטור מגניבה ועבדה, אבל בשומר שכר לא בדה. מכיוון ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה, הרי שהוא חייב לשלם את כל הכסף ולא יועיל לו להישבע. הרי כשהמשנה אומרת שבני העיר הם הטובים או הגזבר הוא הטובע, הנפקמינה תהיה לגבי שבועה, האם הוא נשבע לגזבר או שהוא נשבע לבני העיר. מבאר הירושלמי כל הנפקמינה הזאת שייכת דווקא אם הוא שומר חינם שפטור בגניבה ועבדה והוא חייב שבועה. לעומת זאת, אם מדובר בשומר שכר שחייב לשלם בגניבה ועבדה, הרי שבאופן כזה המשנה לא עוסקת, כי אז הוא פשוט צריך לשלם. ונפקמינה לגבי השבועה, שהרי הוא לא נפטר מתשלומין על ידי השבועה. לעומת זאת, אמר רבבה, רבבה חולק ואומר שניתן לבאר את משנתנו, אפילו בשומר שכר, ואפילו תימר בשומר שכר, נגנבו בליסטים מזוין, עבדו כמי שטבעה ספינתו בים. כלומר, זה נכון ששומר חינם פטור לשלם בגניבה ועבדה, ולכן הוא יכול להישבע ולהיפטר, בניגוד לשומר שכר שחייב לשלם בגניבה ועבדה. אולם, יש מקרים של גניבה ועבדה שנעשו על ידי אונס, שאף שומר שכר יהיה פטור, כגון נגנבו, אם הגיע ליסטים מזוין ויים על חייו, באופן כזה הרי שומר שכר פטור באונסין, וכנל עבדו. יש עבדה שהיא קרובה לפשיעה, יש עבדה רגילה, ויש עבדה שקרובה לאונס. אם טבעה ספינתו בים, הרי נחשב הדבר לעבדה באונס, שאף שומר שכר יהיה פטור עליה. באופן כזה יצא, למרות שמדובר כאן בשומר שכר, הרי שהשומר שכר יהיה פטור מתשלומין. ואם כן הנפקמינה תהיה למי הוא נשבע, האם הוא נשבע את שבועת השומרים שהוא לא מעל בתפקידו, ואכן כך הראה שהייתה גניבה באונס או עבדה באונס, האם הוא נשבע את השבועה הזאת לבני העיר, או שהוא נשבע את השבועה הזאת לגזברים, ולכן ניתן להעמיד את משנתנו לדעתו של רב אבא גם בשומר שכר. כעת מוכיח הירושלמי מהמשנה לגבי מחלוקת שמיד נעמוד עליה. אומר את הגמרא, אמר רב יוסי ברב סימון, עתיה כמאן דאמר תורמין על הגבוי ועל העתיד לגבות. כיוון שלמדנו במשנה שאם הכסף עבד קודם שהורמה תרומת הלשכה, הרי שהשליח צריך להישבע, ואם עבד לאחר שהורמה תרומת הלשכה, הרי שהוא צריך להישבע לגזבר של ההקדש ולא לבני העיר. הרי בסופו של דבר הכסף לא הגיע ליעדו. ואם הכסף לא הגיע ליעדו, מה זה רלוונטי בכלל האם הייתה הגניבה האם היה מקרה האונס קודם שנתרמה התרומה או לאחריה? הרי בסופו של דבר בבית המקדש סופרים את השקלים, והכסף הזה לא היה שם. אם הכסף הזה לא היה שם, מדוע מלמדת אותנו המשנה שאם הגניבה הייתה לאחר שנתרמה התרומה, נחשב הדבר שהורמה התרומה ובני העיר יצאו ידי חובה, ולכן הגזבר הופך להיות התובע של השליח. אלא בהכרח שמבואר כאן, כך אומר רב יוסי ברב סימון, שמשנתנו סוברת שתורמין על הגבוי ועל העתיד לגבות. כלומר, כשבבית המקדש כעת תורמים את הלשכה, הרי הם תורמים ומזכים את התרומה לא רק על הכסף הקיים, אלא גם על כל הכסף שנמצא כעת בדרך עם השלוחים לירושלים. הרי בוודאי שהשלוחים שהגיעו מבבל לקח להם זמן ארוך יותר להגיע. כאן על השלוחים שהגיעו ממקומות הספר בגבולות המרוחקים מירושלים. הרי בוודאי שכל אלו ייתכן שהגיעו מאוחר. וישנה דעה שסוברת, וכך סבורה אכן משנתנו, שכשתורמים את הלשכה בבית המקדש, הרי שמכוונים לתרום גם בעבור כל אלו שכעת נמצאים בדרך. ולכן, כשהשליח נמצא בדרכו, ביחד עם מחציות השקל שכל העיר שלו, ביחד עם המטבעות של התרומה, וכעת תורמים את תרומת הלשכה בבית המקדש, תורמים גם עליו. ממילא הכסף שנמצא אצלו בקרקרה, בעגלה, בדרך לירושלים, נחשב כבר כסף שברשות הגזבר. וכשהגיע הגנב לאחר מכן ושדד, הרי שהוא שדד כסף של הגזבר ולא כסף של בני העיר, לכן בני העיר נחשב שיצאו ידי חובה, והשליח כעת עומד מול הגזבר ולא עומד מול בני העיר. לעומת זאת, ברם, כמאן דאמר אין תורמין לו על הגבוי ועל העתיד לגבות לו בדע, לפי השיטה שסוברת שבבית המקדש לא תרמו ולא כיוונו שהמאות שהם בדרך לכאן לבית המקדש, הרי הם תורמים בעבורם, הרי שהכסף הזה שנמצא אצל השליח בדרך לירושלים נחשב ברשותו כשליח של בני העיר, והכסף הזה בוודאי עוד לא נתרם. ומכיוון שהכסף הזה לא נתרם, הרי כשהגיע השודד ושדד, הוא לא שדד כסף של הגזבר, אלא הוא שדד כסף מהשליח, כסף של בני העיר. ולכן משנתנו המחדשת, שאם הגניבה הייתה לאחר התרומה, לאחר שתרמו את הלשכה בבית המקדש, הרי שהמאות כבר נחשבים ברשות ההקדש, ולכן הגזבר תובע, ובני העיר יצאו ידי חובה, משנתנו לא עולה בקנה אחד עם השיטה הזאת. אמר רב אלעזר, דרבי שמעון. מבאר רב אלעזר שמשנתנו סבורה, כשיטתו של רבי שמעון, שרבי שמעון סובר קודשים שהוא חייב באחריותן, כנכסיו הם. רבי שמעון סובר, שאדם שמקבל על עצמו שמירה על קודשים שנמצאים באחריות ישראל, הרי הוא מתחייב בדיני פרשת השומרים. ועל פי שיטה זאת מובן מדוע השליח צריך להישבע על אובדן הכסף. לעומת זאת, לדעתם של חכמים הסוברים, שלא חלים על השומר דיני פרשת שומרים, אם כן הוא לא זקוק להישבע, ואז משנתנו אינה מובנת לפי השיטה הזאת. כך מבאר רב אלעזר. ונרחיב ונבאר את הדברים. ישנה מחלוקת ידועה, האם דבר הגורם לממון כממון דמי. מה כוונת הדברים? נניח שיש לאדם ברשותו מסמך. המסמך הזה, השווי שלו, הוא מעט מאוד, מספר אגורות, מספר פרוטות. אבל המסמך הזה, כל זמן שהוא קיים אצלו, הרי שהוא יכול לקבל סכום מסוים, כי המסמך הזה משמש כאיזושהי ראייה נסיבתית שעל ידה הוא יכול לקבל את הממון. המסמך הזה לכל העולם לא שווה כלום. בשבילו יכול להיות שהוא שווה מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים. המסמך הזה הוא לא ממון, אבל הוא בהחלט עונה להגדרה של דבר הגורם לממון. מה הדין אדם שמשמיד את המסמך הזה? הרי הוא גרם לניזק נזק של מאות אלפי ואולי מיליוני שקלים. האם הוא חייב לשלם לו או לא? הדבר הזה תלוי במחלוקת, האם דבר הגורם לממון כממון דמי או לא. כנל אצלנו. אדם לקח קורבן שלמים, הפקיד אותו אצל אדם אחר, והאדם השומר הנפקד קיבל אחריות. למי הכבש הזה שייך? לא שייך למפקיד. מדוע הוא לא שייך למפקיד? כי הכבש הזה כבר יש עליו שם של קורבן. אבל עשה הסכם המפקיד מול הנפקד, בהנחה שהכבש הזה יגנב, אתה משלם לי. לפי שיטתו של רבי שמעון, קודשים שהוא חייב באחריותן נחשבים כנכסיו. על פי זה יוצא שבני העיר, למרות שהם כבר הקדישו את מחציות השקל, מכיוון שהשומר קיבל על עצמו שמירה, הרי הם יכולים לתבוע ממנו שבועה על הממון הזה, למרות שהם בעצם לא בעלים כבר של הממון, שהרי דין של הקדש כבר חל על הממון. אבל מכיוון שזהו דבר הגורם לממון, אם כן זה ברשות השליח, והשליח חייב שבועה לבני העיר ששלחו אותו. רבי יוחנן לעומת זאת חולק על רבי אלעזר, ורבי יוחנן סובר שהשבועה של משנתנו אינה נגזרת של הסוגיה, דבר הגורם לממון כממון דמי או לא. אמר רבי יוחנן דברי הכל, במשנתנו כולם יסכימו שיש כאן חיוב שבועה, והסיבה משום שבועת התקנה. השבועה שלנו היא לא מדין שבועת השומרים, אלא השבועה הזאת קיימת בכדי שלא יזלזלו בנכסי ההקדש, ובכדי שהשליח ייזהר בכספים הללו, ולכן חכמים תקנו כאן שבועה, למרות שייתכן שמצד דיני פרשת שומרים הוא לא חייב להישבע. ממשיכה הגמרא ואומרת על דתי דרבי יוחנן, ניחא נשבעין הגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם משום שבועת התקנה. כלומר, לפי שיטת רבי יוחנן, מובן מדוע השליח הזה נשבע. אבל לעומת זאת, אלא לרבי אלעזר, כך שואל הירושלמי, נשבעין לבני העיר, הדי דרבי שמעון. אבל נשבעין לגזברים, מילא זה שהוא נשבע לבני העיר הדבר מובן, מפני שיש כאן חוב של אחריות, שהרי הם סיכמו איתו שהוא חייב באחריותם של המאות הללו. אבל נשבעין לגזברין, בהנחה שהגניבה אכן הראה לאחר שנתרמה התרומה. שבאופן כזה אמרה המשנה שהתובע כאן זה הגזבר. נשאלת השאלה מדוע נשבעים לגזברים. גזברים, מהי אבידתיו, כך שואל הירושלמי, איזה סמכות יש לגזברים שהגזברים יכולים להשביע את אותו שליח? והלא הכסף הזה מגיע לגזבר מבני העיר, כי כבר למדנו שבני העיר צריכים לתרום שוב למרות שהוא נשבע לגזברים. אם כן, כיצד ובאיזו עילה יכול הגזבר להשביע את השליח? מתרץ הירושלמי נשבעין לבני העיר במעמד גזברים, כי איך הדלו לחשדינו. הסיבה שהגזבר משביע את השליח זה לא מפני שיש לו כאן תביעה ממונית כלפה, אלא הסיבה של השבועה זה בכדי שישבע השליח למשלחיו במעמד גזברי ההקדש, בכדי למנוע חשד של בני העיר בשליחים, שחלילה השליחים או השליח נטלו את הממון לעצמם או פשעו בשמירה של הממון. ולשיטתו של רבי יוחנן, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, אין ההקדש יוצא בלא שבועה. כלומר רבי יוחנן סבור שחכמים כאן תקנו שבועה, גם מבני העיר מאמינים לשליח, ואומרים אין רצוננו שישבע מפני שאנחנו מאמינים לו, הרי שבכל זאת תקנו חכמים שישבע, גם מבני העיר מאמינים לשליח, בכדי ששליחים אחרים לא יבואו חלילה לזלזל בכספי ההקדש. כעת מבאר הירושלמי דין נוסף, הפריש שקלו ועבד, מה הדין אדם שהפריש מטבע? לצורך קיום מצוות מחצית השקל, ועבד המטבע לא אצל השליח, אלא אצל המפריש, אצל התורם עצמו. נשאלת השאלה, האם הוא חייב שוב לשלם מחצית השקל או לא? רבי יוחנן אמר חייב באחריותו, עד שימסרנו לגזבר. לשיטתו של רבי יוחנן, כל זמן שהמטבע לא הגיע לידי הגזבר, הרי שיש אחריות של התורם, ולכן התורם שוב צריך לשלם. לעומת זאת, רבי שמעון בן לקיש חולק, סובר ואומר, הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא. כלומר, ברגע שאני נוטל מטבע ואומר, מטבע זה מחצית השקל, הרי שבכל מקום זו הרשות של גבוה, ולכן המטבע נחשב כבר ברשות ההקדש. ואם המטבע הזה נגנב או עבד, הרי נחשב שהמטבע הזה עבד להקדש, ולא עבד לי, ולכן אני לא חייב שוב לשלם. מקשה הירושלמי על שיטתו של ריש לקיש, הלא במשנתנו מפורשת למדנו לא כך. מתנית הפליגה על רבי שמעון בן לקיש, המשנה שלנו מפורש אומרת, שאם עבדו השקלים או נגנבו לשליח, טרם שהורמה התרומה בבית המקדש, בני העיר צריכים שוב להפריש את שקליהם, ונשאלת השאלה מדוע, הרי לפי שיטתך ריש לקיש, אפילו אם התורם איבד את זה בעצמו, הוא פטור מלתרום שוב. קל וחומר שכשכל בני העיר אספו את המעות, נתנו לשליח, מדוע כאן הם יהיו חייבים לתרום שוב? מתרץ הירושלמי. עוד היא משום תקנה. הרי למדנו לאל שלפי שיטת רבי יוחנן כל סיבת השבועה זה רק בשביל שלא יזלזלו בתרומת הלשכה. אם כן יאמר ריש לקיש שגם כאן זה חלק מתקנת חכמים, למרות שכשהאדם התורם מדאורייתא אם עבד לו מחצית השקל הוא פטור מלתרום שוב, חכמים תקנו בכדי שלא יבואו הציבור לזלזל בהקדש, חכמים תקנו שישלם. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיוון שלמדנו במשנה שכשנמצאו השקלים העבודים לאחר שכבר הפרישו שקלים אחרים, הרי שניהם קדושים, וכעת יוצא שבני העיר תרמו פעמיים מחצית השקל מפני שהם כבר תרמו פעם אחת, הכסף נגנב, אולצו לתרום שנית, ונמצא הכסף, באו הגנבים והודו בגניבה והשיבו את הכסף, כל הכסף, כלומר כל אחד תרם פעמיים מחצית השקל. תני מביאה ירושלמי ברייתא שאומרת, הראשונים נופלים לתקלין חדתין, והשניים נופלים לתקלין עתיקין. הברייתא עוסקת בדיוק במקרה כזה, שיש מחצית השקל בפעם הראשונה, ומחצית השקל בפעם השנייה שתרמנו. להיכן הולך הכסף? אמרה המשנה וקבע כלל, שהכסף הוא לא חולין, אלא הולך להקדש. השאלה היא לאיפה הוא מיועד אצל ההקדש. ועל כך משיבה הברייתא, מחצית השקל הראשונה שתרמו הולכת אכן לקופת השקלים החדשים שנתרמו השנה, שבהם רוכשים קורבנות ציבור, ומחצית השקל השנייה שתרמו, את זה מצרפים לשקלים שנותרו מן השנה שעברה, ודין שקלים אלו זה הולך לשיירי לשכה, לבצר את חומות הבית, לשלם משכורות ודברים נוספים בחומת העיר ירושלים וביצורה. שואלת הגמרא, אלו הן הראשונים ואלו הן השניים? כשהברייתא אומרת הראשונים והשניים, האם הראשון זה המחצית השקל הראשונה שתרמו והשנייה זה השנייה או לא? רבי פנחס בר רבי חייא ורב אבא אמרי נחלקו. אחד אמר אלו ששלחו בני העיר תחילה, כלומר אחד מהם סבור שהמחצית השקל שהם בהתחלה תרמו והמחצית השקל הזאת נגנבה, מחצית השקל הזאת המקורית היא זאת שהולכת לקופת השקלים מן השכנה החדשה, וחברו סובר הפוך, שהשקלים שהגיעו ראשונים לבית המקדש, שזה המחצית השקל השנייה שהם תרמו, כי המחצית השקל הראשונה הרי נגנבה, והם תרמו פעם שנייה ולאחר מכן נמצא הגנב. יוצא שהמחצית השקל הראשונה שהגיעה לבית המקדש, זו המחצית השקל השנייה שהם תרמו, ולפי שיטתו, זה מה שנקרא מחצית השקל הראשונה. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא הלכה ב'. המשנה שלפנינו עוסקת באדם הנותן למחצית השקל כספים שאינם שלו, או כספים הקדושים בקדושה אחרת. הנותן שקלו לחברו, אומרת המשנה, לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו. כגון אדם שנתן מחצית השקל לחברו, המשנה אומרת שקלו, מכיוון שהשקל שהיה בתקופת המשנה היה שווה ערך למחצית השקל של תורה, אז אדם שנותן מחצית השקל לחברו, כדי שייתן עבורו מחצית השקל. נשתמש בשמות כדי שזה יהיה לנו קל. ראובן אומר לשמעון, כך מחצית השקל תתרום בעבורי. שמעון בטעות תרם את זה בעבור עצמו. נשאלת השאלה, האם שמעון עבר על איסור מעילה? התשובה היא לא. מדוע הוא לא עבר על איסור מעילה? בכדי ששמעון ימעל, שמעון צריך לקחת מחצית השקל שקדושה ולהשתמש בעבור עצמו. אבל מכיוון שראובן נתן לו מחצית השקל ואמר לשמעון שיתרום, זה אומר שראובן למעשה לא הקדיש את השקל הזה. ראובן לא הקדיש את מחצית השקל. יוצא ששמעון קיבל כסף של חולין ועשה בו שימוש מוטעה, לכן הוא לא עבר על איסור מעילה. אבל אומרת המשנה, אם נתרמה התרומה מעל, כלומר אם הטעות של שמעון התרחשה לאחר שכבר נתרמה תרומת הלשכה בבית המקדש, הרי הוא מועל בהקדש, והסיבה, מפני שההקדש כבר זכה במטבע שהפרישו הבעלים לקיום המצווה, ובאופן כזה הוא כבר עבר על מעילה, והגמרא תרחיב ותבאר את העניין. מקרה שני, אומר את המשנה, השוקל שקלו מן ההקדש, ונתרמה התרומה, וקרבה הבהמה מעל, כלומר, אדם שנטל כסף שהוא הקדיש לבדק הבית. ראובן הקדיש 50 שקלים לבדק הבית, ואת הכסף הזה בטעות, במקום לתת לבדק הבית, הוא ישתמש בו למצוות מחצית השקל. נשאלת השאלה, הרי, האם הוא מעל או לא מעל? בפשטות הוא מעל, כי מה הוא עשה? הוא לקח כסף שכבר קדוש בקדושת בדק הבית, ועשה בו שימוש אחר לעצמו לצורך מחצית השקל. אבל אם עדיין לא הקריבו קורבנות ציבור מתרומת הלשכה, אין כאן דין מעילה. ומדוע? כי מבואה במסכת מעילה, שאדם הקונה קורבן מכספי הקדש מועל, רק בעת שיזרק דם הקורבן על גבי המזבח. ממשיכה המשנה ואומרת, ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה, אם אותו אדם לקח את הכסף, שהיה מיועד והוקדש לבדק הבית, והיה סבור שהמאות הללו מאות של חולין, ותרם בהם מחצית השקל, וכבר נתרמה התרומה, תרומת הלשכה בבית המקדש באלף בניסן, וקרבה הבהמה, כלומר הוא קנה בהם בהמה, מאותה מאות התרומה והקריבו בהם קורבנות ציבור, כלומר הגזבר לקח את המאות שלו, ובמאות שלו במקרה קנה הגזבר באותו יום קורבן ציבור, הרי אותו אדם עבר על איסור מעילה. וטעם הדבר שלא מעל מיד שתרם את מחצית השקל אלא עד שהקריבו מהמאות שלו בהמה, הסיבה היא מפני שדיני מעילה בהקדש זה דווקא כשמוציאים מהקדש לחולין. וכשהקריבו את הבהמה הרי באותו רגע, התחייב הגזבר כסף, לאותו אדם שמחה לו את הבהמות, לסוחר הבהמות, ויוצא שבאותו רגע רק הוא מעל, אבל לפני זה הוא לא מעל. ממשיכה המשנה ואומרת, אדם שתרם מחצית השקל בטעות ממאות של מעשר שני, או מדמי שביעית, הדין הוא שיוכל כנגדו והירושלמי יבאר שהוא יחלל ובכך ינצל מאיסור מעילה. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. מבארת הגמרה, מבאר הירושלמי, ראינו ברשע של המשנה, השוקל, אנן תנינן מביא הירושלמי גרסה, כך גורסים לפי התקלין חדתין, אם קרבה הבאמה, ותנית ורבי אם נתרמה התרומה. כלומר, בחלק הראשון של המשנה למדנו, שאם השליח טעה ותרם מחצית השקל של חברו, הוא עבר על איסור מעילה, בתנאי שכבר נתרמה תרומת הלשכה. כלומר, בתרומת הלשכה הרי הפרישו מטבעות לרכישת קורבנות ציבור מתוך כלל המטבעות שהוקדשו למחצית השקל, ובעת עשיית תרומת הלשכה באלף בניסן, ייחדו כסף גם עבור כל אלה שהשקלים שלהם טרם הגיעו, או שהשקלים שלהם לא נכללו כאן בכסף שאנחנו מוציאים. מיד לאחר מכן, היו רוכשים בהמות לקורבנות בכספי תרומת הלשכה מסוחרי הבהמות. באותו רגע יוצא שהכסף שביד השליח כבר הוקדש, והסיבה, מפני שההקדש שילם לסוחרי הבהמות עבור כל בעלי השקלים, אפילו שכספם לא הגיע. ובכללם אותו משלח שנתן את שקלו ביד השליח. ובתמורה לכך, זכה ההקדש בשקל שביד השליח. יוצא, שאם ראובן נתן לשמעון כסף, ואמר לו תתרום בעבורי מחצית השקל, למרות שהכסף הזה עדיין לא קדוש, אבל ברגע שהכסף הזה נמצא בכיס של השליח בביתו או בכל מקום אחר שברשותו, הרי שברגע שתורמים את הלשכה בבית המקדש, שם הגזבר מכוון לא רק על המאות שנמצאים שם, אלא גם על מחצית השקל שנמצאת בכיסו בביתו בכספת של שמעון. יוצא שלשמעון עכשיו יש כסף של הקדש. כשהוא עושה בו שימוש אחר מה הוא עושה, הוא עובר על איסור מעילה. וזהו הביאור בדברי המשנה שאמרה, שאם השליח נתן את השקל לאחר שנתרמה תרומת הלשכה ונרכשו הבהמות, הרי אותו שליח מעל מפני שהוא לקח מחצית השקל של חברו והעביר את זה לעצמו. ולמרות שראובן לא הקדיש את מחצית השקל, הרי שברגע שהרימו את תרומת הלשכה בבית המקדש, הרי הפך השקל הזה בכיסו של שמעון להיות קדוש, ולכן שמעון מעל. מביא ירושלמי כעת את דעתו של רבי שחולק. בברייתא הבאה שנראה שרבי חולק וסובר שזה לא נחשב כמעילה למרות שכבר הרימו את תרומת הלשכה, אלא רק אם הוא קרב קורבן שנרכש כבר בכספי תרומת לשכה זו. ותני דבת רבי אם קרבה הבהמה, למדנו אם כן שרבי חולק וסובר שכשמרימים את תרומת הלשכה בבית המקדש, באותה שנייה השקל שנמצא בכיסו של שמעון לא הפך להיות קדוש, ולכן שמעון לא מעל. אמר רב אלעזר, מבאר רב אלעזר, שמה נקודת המחלוקת בין רבי שמעון ורבי? נקודת המחלוקת נעוצה במחלוקת אחרת שבה גם נחלקו רבי שמעון ורבי. אמר רב אלעזר, מנתנה אם קרבה הבהמה, מנתנה אם נתרמה התרומה, רבי שמעוני. דאמר רבי שמעון, מיד היה מקבל מאותיו, גרסנו כאן לפי התקלין חדתי. רבי שמעון סובר שגזבר ההקדש משלם למוכר הבהמות את הכסף בעת הרכישה. יוצא שברגע עריכת תרומת הלשכה ורכישת הבהמות, באותה שנייה זכה כבר ההקדש בשקל שבכיסה של שמעון. והסיבה, מפני שההקדש שילם עבור כל בעלי השקלים, כולל עבור ראובן שנתן את שקלו לשמעון. וממילא, המטבע שביד השליח, שבכיס של השליח, עברה כבר לרשות ההקדש. לכן סוברת המשנה, שהשליח מעל אם נתן את השקל שבידו לאחר שנערכה תרומת הלשכה ונרכשו בבהמות, כבר אז השליח מעל, כי אז השליח לקח שקל שהוא כבר קדוש. ולמה השקל קדוש? כי בבית המקדש כבר רכשו בהמות, והשתמש במחצית השקל של ראובן בשביל עצמו בשביל שמעון. לעומת זאת רבי סבור שלא היו משלמים לסוחר מראש, אלא רק לאחר הקרבת הבהמות. יוצא שברגע שההקדש מזמין עכשיו 50 בהמות, השקל שאצל שמעון לא שימש לכך, כי ההקדש עדיין לא הוציא פרוטה אחת מכיסו. יוצא שהשקל שבכיס של שמעון נותר כסף של חולין, ורק לאחר שיקריבו את הבהמה ואז ישלמו, רק אז ישלמו גם בעבור כל השקלים שנמצאים בכל המקומות. יוצא שכשראובן נתן לשמעון מחצית השקל ואמר לו תפריש בעבורי מחצית השקל, הוא עוד לא התפיס קדושה בכסף, הכסף הוא חולין. כששמעון יושב בביתו והמעות בכיסו, ובבית המקדש כעת הגזבר מזמין בהמות מהסוחר, הגזבר לא נותן לו פרוטה, אז הכסף שאצל שמעון נותר חולין. ולכן אם עכשיו שמעון יתרום בעבור עצמו הוא לא מעל, כי הוא לקח כסף של חולין של ראובן והשתמש בו בשביל עצמו. אז אולי גניבה, אבל זה לא מילה בהקדש, זה עדיין כסף של חולין. רק לאחר שיקריבו כבר את הקורבן הראשון ואז הגזבר ישלם כסף לסוחט, ואז במאה השקל שישלם לו הוא יכלול את כל מחציות השקל שבכל העולם היהודי, רק אז המחצית השקל שבכיסו של שמעון תהפוך להיות מחצית השקל קדושה. וזוהי נקודת המחלוקת בין רבי לבין רבי שמעון בסברת משנתנו, מתי שמעון מעל. שואלת הגמרא וקשיא, מדוע יש כאן בכלל איסור מעילה? אילו הגונב עולתו של חברו ושחתו סתם, סתם הלא לשם בעלים הראשונים מתכפרת? שואל הירושלמי, למה שלח כאן מעל? הרי רכישת הקורבנות לא תזקף לשמו. נניח שאדם גנב בהמה שהופרשה כבר לעולה, והכהנים הקריבו את אותה בהמה בלי שפרשו עבור מי הקורבן. בואו נשאל שאלה, האם הקורבן הזה הוקרב לשם הבעלים או לשם הגנב? בוודאי שלשם הבעלים. כי מה עשו הכהנים? הקריבו לשם הבעלים האמיתי, הם לא פרשו שזה בעבור הגנב. למרות שהגנב הגיע עם העולה והוא נוכח שם, אם לא התכוונו הכהנים אליו, יוצא שהעולה מי שיצא בידי חובה היא עלתה לרצון הבעלים האמיתי. אם כן נשאלת השאלה, מדוע כעת כשבבית המקדש משלמים כסף, למה זה נחשב שאותו אדם מעל? הרי בבית המקדש הרימו את הכסף בעבור הבעלים המקורי. מי הבעלים המקורי והאמיתי של מחצית השקל שיושבת בכיסו של שמעון? ראובן. אז למה בכלל יש כאן מעילה? הרי הכסף הוא כבר של ראובן, וראובן יצא ידי חובה. מתרץ הירושלמי, אמר רב יהודה אנטיפטר, יש להעמיד את המשנה במסוים. כלומר, מדבר שהשליח סימן את השקל, כדי שאם יראה הגזבר את השקל, הוא ירים אותו במפורש בעבורו. ותכף נראה שכך היה עושה רבן גמליאל. יוצא שבבית המקדש כשהרימו את אותו שקל, הרימו אותו בעבור שמעון. ובאמת של מי הכסף הזה? של ראובן. לכן שמעון מעל. ולכן מביא הירושלמי, מישל רבן, בית רבן גמליאל, שהיה מתכוון. רבן גמליאל היה נוהג בידור מצווה, לסמן את המחצית השקל שלו, ושהגזבר יראה את הכסף וירים אותו בעבורו. ואם כן יוצא, שאם היה מקרה כזה אצל אדם שנוהג כמנהגו של רבן גמליאל, הרי שיש שם איסור מעילה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף הימי הירושלמי להיום, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...